Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 148, ה-29 באוגוסט 2014. השער שגרם לנשיא פיפה לרצות למות. מדוע שופטי כדורגל אינם נעזרים בטכנולוגיה? הפרק בחסות פיירבלייד. הבטחה, זמינות, ניטור ומהירות, כל מה שהאתר שלך צריך, הכל במקום אחד. וגם בחסות אודיו אנג'ן, שמביאה לכם מערכות אודיו איכותיות שנותנות את הכבוד הראוי למוזיקה שלכם. פרטים בסוף הפרק. אני מקבל מהמאזינים רעיונות רבים לפרקים חדשים. כמעט בכל יומיים אני מקבל אימייל בסגנון, תגיד, רן, למה שלא תעשה פרק על X? או כבר מזמן לא עשית פרק על Y? בדרך כלל מדובר על רעיונות טובים שמעניינים אותי, נושאים שאני בעצמי כנראה לא הייתי חושב עליהם מיוזמתי. אבל פה ושם יש כמובן גם הצעות לנושאים שאני לא ממש מתלהב מהם, נושאים שלא עושים לי את זה. כשפנה אליי משה טלסניק לפני מספר חודשים, והציע לי לעשות פרק שקשור בכדורגל, אני מודה שהתגובה הראשונית שלי הייתה ספקנית למדי. זה לא שאני לא אוהב ספורט, אבל כדורגל זה ממש לא אני. פה ושם אני צופה במשחקים חשובים בטלוויזיה, יושב עם חברים בפאב, בגמר ויה העולם, אבל אני לא עוקב אחר משחקים בליגה הישראלית, ואין לי מושג מי מלך השערים הנוכחי. פרק על כדורגל? אני מעדיף לעשות פרק על שערים לוגיים. אבל אז סיפר לי משה שהוא חוקר את הקשר שבין כדורגל לטכנולוגיה, והציג בפני את הנושא שבחר לעבודת התזה שלו. כששמעתי את שאלת המחקר של התזה, האנטנות שלי במרכאות התרוממו מיד. זו הייתה מסוג השאלות שכנראה לא הייתי שואל לעולם, אבל בו בזמן מסוג השאלות שכשאתה שומע עליהן, אתה אומר, איך לא חשבתי על זה קודם? בו ברגע החלטתי לעשות פרק סביב השאלה הזו. שלום משה.
אלן רן.
ספר על עצמך.
אוקיי, קוראים לי משה טלסניק. אני עובד כמפתח תכנים במרכז למחקר ופיתוח של רשת אורט ישראל. אני סטודנט לתואר שלישי בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. חוקר כדורגל. מדע ליתר דיוק, מדע וטכנולוגיה בכדורגל. בימים אלה אני מבצע את המחקר על קבוצת מכבי חיפה. אני גם אבא לשניים. אוקיי.
אז למה בחרת בכדורגל כתחום למחקר האקדמי?
אוקיי, כשהתחלתי את הלימודים בתוכנית, אותה תוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, בשנה השנייה שעדיין לא היה לי נושא, השתתפתי בסדנת כתיבה. והתרגיל הראשון היה לכתוב על למה המחקר שלנו רלוונטי. עכשיו, בכלל לא היה לי מחקר. וחיפשתי נושא, ואז נזכרתי בשער, אחד מאוד ספציפי, למעשה שער שלא הוא שער, שרק כשיצאתי למחקר והתחלתי לבדוק, ראיתי שלמעשה אותו שער שלא היה, עשה לא פחות ממהפכה היסטורית בכדורגל.
מהו אותו שער היסטורי שדרבן את משה לכתוב את התזה שלו, ומהי שאלת המחקר המרתקת? סבלנות. בואו ניקח צעד אחד אחורה, ונאמר מספר מילים על הקשר העקרוני שבין ספורט וטכנולוגיה. בהכללה, אפשר לומר שטכנולוגיה, במובן הרחב ביותר של שימוש בכלים במסגרת פעילות אנושית כלשהי, היא חלק בלתי נפרד מהספורט המודרני. ישנם סוגי ספורט שבהם הטכנולוגיה הבסיס שעליו נשענת הפעילות כולה. לדוגמה, במרוצי מכוניות, לנתוני המנוע יש השפעה לא פחותה על תוצאת המרוץ מזו של איכות הנהג. בסוגי ספורט אחרים, הטכנולוגיה אולי לא הבסיס לפעילות, אבל היא חלק בלתי נפרד ממנה. החומר שממנו עשוי בגד הים של השחיין, בפרט הגרר שהוא מפעיל על המים בבריכה, יכולים לקבוע אם יסיים במקום הראשון במסחה, או יפגר אחר המנצח בעשרות מאיות השנייה. מי שיחזיק ביד מחבט טניס מקצועי, יודע עד כמה החומר שממנו עשוי המחבט יכול להשפיע על עוצמת החבטה. הטכנולוגיה היא גם חלק בלתי נפרד משיפוט בענפי ספורט רבים. שופטי כדורסל נעזרים בהילוכים חוזרים כדי לפסוק באירועים שונים במהלך המשחק, לשופטי הטניס יש מערכת שמזהה אם הכדור נחת בתוך תחומי המגרש, ובסיוף המחשב הוא זה שקובע מי דקר את מי, מתי ובאיזה נקודה בגוף. ומה קורה בעולם הכדורגל? ובכן, גם שחקני הכדורגל מוקפים בטכנולוגיה מתקדמת בכל רגע ובכל מקום. הרופאים עוקבים אחר מדדי גופם באמצעות חיישנים אלחוטיים, והמאמנים מנתחים את ביצועיהם בווידאו. הנעליים, הבגדים הטרמיים ואפילו הכדור שבו הם בועטים מיוצרים בתהליכים מתקדמים ביותר. הדשא שעליו הם דורכים מטופח באמצעות מערכות השקיה אלקטרוניות, וכל נגיעה שלהם בכדור מוקרנת על מסך ענק לטובת אלפי הצופים ביציעים. יש המון טכנולוגיה בכדורגל. אך מה בעניין שיפוט בכדורגל? לא קל להיות שופט כדורגל. במישור הפיזי, שופט ראשי במשחק, בליגות מקצועניות, צריך לעמוד בדרישות אתלטיות לא קלות. על המגרש רחב הידיים, השופט רודף אחרי כדור שנבעט במהירות אדירה, ואחרי ספורטאים שרצים למעלה מ-10 קילומטרים ב-90 דקות. במישור הנפשי, הוא נמצא תחת לחץ פסיכולוגי אדיר. השופט הוא דמות מרכזית במשחק, ולהחלטה שגויה שלו יכולות להיות השלכות קשות. מעבר למפח הנפש של הקבוצה המפסידה ושל אוהדיה, הדחה מטורניר גביע או הפסד במשחק האליפות, פירושם גם הפסד של עד עשרות מיליוני דולרים. ומה עם הכלים הטכנולוגיים שבהם נעזר השופט כדי לקבל את ההחלטות החשובות והמכריעות שהוא צריך לקבל בתנאים כל כך קשים? בוא נראה. משרוקית, שני כרטיסי קרטון צבעונים, שעון יד, פנקס, ומערכת קשר בסיסית שבעזרתה הוא יכול לשוחח עם שני כוונים על הקווים ושופט עזר ברחבת החילופים. לכנות את העזרים האלה בשם כלים טכנולוגיים, זה כמו לומר על אוהדי ביתר ירושלים שהם ליברליים.
ביתת 11, זה לא, אפילו ביתת 11 מלא הנקודה מסומנת, אבל בביתת עונשין שצריך להיות 10 יארד, מודדים בערך. כן. או למשל זמן פציעות, אז השופט 45 דקות כל מחצית, אבל כמה מוסיפים? 3 דקות. למה? ככה. כי ככה.
בתנאים שכאלה, אין פלא שמשחק הכדורגל עתיר בשקיעות שיפוט. השאלה ששאל משה טלסניק את עצמו, השאלה שבבסיס עבודת המחקר שלו, הייתה מדוע שופטי הכדורגל אינם נעזרים בטכנולוגיה כדי לקבל החלטות. הרי כפי שראינו, הטכנולוגיה היא חלק מהמשחק בכל תחום אחר של הכדורגל, מאימונים ועד הלבשה. נדמה שרק השיפוט חסין מפני חדירת הטכנולוגיה. פרט לעזרים הפשוטים שהשופטים מחזיקים בכיסיהם ועומדים לצווארם מזה 100 שנה, נאסר עליהם לעשות שימוש אפילו באמצעים טכנולוגיים שנחשבים כיום לבסיסיים. הילוכים חוזרים של מצלמות טלוויזיה למשל, קיימים מאז שנות ה-60 ושופטים בענפי ספורט רבים. מכדורסל ועד פוטבול אמריקני, עושים בהם שימוש בכל משחק. בכדורגל, מותר להיעזר בהילוך חוזר כדי להעמיד לדין משמעתי שחקן שביצע עבירה חמורה, אבל אך ורק לאחר המשחק. במהלך ההתמודדות עצמה, אסור לשופט לשנות את החלטתו, אפילו אם על מסכי הענק שבאצטדיון מוקרן הילוך חוזר שמעיד בבירור על טעות שיפוט. אין בזה שום היגיון. האם מישהו מאיתנו היה מוכן ללכת לרופא שמשתמש אך ורק בטכנולוגיה בת 100 שנה ומתעקש להבחן סרטן באמצעות סטטוסקופ למרות שיש לו סורק CT בחדר הסמוך? ברור שלא. אז מה מייחד את משחק הכדורגל מכל תחום אחר של חיינו המודרניים וכמעט כל סוג אחר של פעילות ספורטיבית? מי בולם את חדירת הטכנולוגיה אל השיפוט, והאם מדובר בשמרנות חסרת היגיון? זו הייתה השאלה שדרבנה את משה לצאת למסע מחקר פרטי, שלקח אותו אל משרדיה של פיפה בז'נבה, אצטדיוני כדורגל בתל אביב וארכיונים מקוונים של עיתונים בני עשרות שנים. התשובות שהוא חשף יכולות ללמד אותנו לא רק כמה עובדות מפתיעות על מאחורי הקלעים של עולם הכדורגל, אלא גם לקח מרתק על הטבע האנושי. שורשי הכדורגל המודרני נעוצים באנגליה במאה ה-14, אז שיחקו פשוטי העם בגרסה מוקדמת של המשחק שמוכר לנו כיום. השלטונות לא אהבו את המשחק, וניסו לאסור על אזרחי הממלכה לשחק אותו. מדוע? מכיוון שבאותם הימים לא רק שלא היה שיפוט בכדורגל, בקושי היו חוקים. לא הייתה שום הגבלה על מספר השחקנים על המגרש, מותר היה לגעת בכדור בכל חלק בגוף, ואפילו היה מותר להשתמש במקלות ובעלות כדי להקות את היריב. פציעות קשות והרוגים היו אירועים שכיחים במשחק. אפילו בתחילת המאה ה-19, הכדורגל היה משחק אלים כל כך, עד שתייר צרפתי שצפה במשחק כדורגל בעיר דרבי בשנת 1829, רשם ביומנו, ציטוט, אם לזה הם קוראים משחק כדורגל, למה הם קוראים מלחמה? סוף ציטוט. לאורך השנים חוקקו מלכי וממשלות אנגליה עשרות חוקים שנועדו למנוע את משחקי הכדור או למתן את האלימות שבהם, אבל לא הצליחו למגר אותם לחלוטין. במאה ה-19, עם עליית מעמד הביניים באנגליה, השתנה גם אופיו של הכדורגל. המשחק אומץ על ידי בתי ספר ומכללות יוקרתיים כמו קיימברידג' ואוקספורד, שקידשו ערכים ג'נטלמנים כמו תחרות הוגנת ושמירה על הכללים. הג'נטלמניות הייתה עיקרון כל כך חשוב עבור שחקני המכללות, עד שלא היה צורך בשופט כלל, שכן ההנחה הבסיסית הייתה שג'נטלמן לעולם לא יבצע עבירה במתכוון. משחק הכדורגל בגרסתו העדינה יותר זכה להצלחה, והפופולריות שלו גאלתה ברחבי המדינה כולה. ההצלחה הזו הציפה בעיה חמורה, והיא העובדה שפרט למכללות שהסכימו ביניהן מראש על הכללים, לא היו חוקים מוסכמים לכדורגל. בכל מקום שיחקו לפי כללים אחרים, דבר שהביא לכך שקבוצות מערים שונות לא היו יכולות לשחק זו מול זו. עורכי העיתון היוקרתי הטיימס הבחינו שכתבות על משחקי כדורגל תורמות מאוד למחירות העיתון והחליטו לעשות מעשה. בשנת 1883 יזם העיתון סדרת מפגשים של נציגים מ-11 מועדונים מובילים בעיר לונדון כדי לקבוע אחת ולתמיד ובאופן מוסכם את חוקי המשחק. המסמך שיצא מהפגישות האלה הוא הבסיס לכדורגל שאנחנו משחקים כיום. 11 שחקנים בכל קבוצה, כדור אחד בלי לגעת בידיים. אגב, מעניין לציין שלא כולם הסכימו עם הכללים החדשים. מועדון כדורגל אחד, בלקהיטס שמו, סירב לקבל את העובדה שמעכשיו אסור לגעת בידיים ואסור להרביץ. אנשי המועדון פרשו מהפגישות ויסדו ספורט חדש בשם רוגבי. 3 שנים לאחר מכן, ב-1886, נוסדה ועדת הכדורגל הבינלאומית, IFAB, שמאז מתכנסת אחת לשנה וקובעת את החוקים שלפיהן ישוחק המשחק. כשצבר הכדורגל פופולריות גם מחוץ לאיים הבריטים, נוסדה התאחדות הכדורגל הבינלאומית, פיפה, שאחראית על הניהול השוטף של הענף, אבל כאמור אינה זו שקובעת את חוקיו. לנציגיה של פיפה, 4 קולות המצביעים ב-IFAB, 4 נוספים שייכים להתאחדות האנגלית, האירית, הסקוטית והוולשית. שינויים בחוקת המשחק מאושרים ברוב של 6 קולות מתוך 8. בימיו הראשונים של הכדורגל המאורגן, היו החלטות שיפוט מתקבלות בהסכמה על ידי הקפטנים של שתי הקבוצות המשחקות. אם הקפטנים לא הצליחו להסכים ביניהם, הם היו פונים לשני שופטים, אמפיירס, שצפו במשחק. אם שני השופטים לא הגיעו להחלטה משותפת, הם היו פונים, מלשון to refer, לשופט שלישי שהיה הבורר, רפרי. תהליך השיפוט הזה היה ממושך ומייגע, וברבות הזמן החליטה IFAB להשאיר את ההחלטות כולן בידיו של השופט הבורר. מאז ועד היום לא חל שינוי משמעותי באופן שבו מנהל השופט את מהלך המשחק, ובפרט לא נכנסו לשימוש עזרים טכנולוגיים שיעזרו לו לקבל החלטות נכונות ומדויקות יותר. השערת המחקר הראשונית של משה טלסניק הייתה שהסיבה לכך נעוצה בשמרנות עקרונית של IFAB שמסרבת לחדש ולרענן חוקים בני עשרות שנים. עד מהרה נתברר לו שזו אינה יכולה להיות הסיבה, שכן המציאות מוכיחה שכשחברי IFAB חשים שיש מקום לשינוי בחוקי המשחק, הם אינם מהססים לעשות זאת ובזריזות. למשל, טורניר גביע העולם של 1990 שנערך באיטליה, נחשב לאחד מגביעי העולם המשעממים ביותר אי פעם. חלק ניכר מהקבוצות העדיפו לשחק באופן הגנתי ולאמר על ניצחון בביתות עונשין. התוצאה הייתה ממוצע שערים למשחק של 2.21, ממוצע הנמוך ביותר בהיסטוריה. ארגנטינה הגיעה לגמר למרות שהבקיעה 5 שערים בלבד בטורניר כולו, שיא שלילי נוסף בתולדות המשחקים. להולנדים יש אמרה שאומרת שבמונדיאל משעמם מנצחים הגרמנים, ובאמת הגרמנים ניצחו. הביקורת הנוקבת על איכות המשחקים הביאה את אייפאב ליזום שינוי חקיקה החלטיים בתוך פחות משנה. כדי להקשות על בזבוז זמן, נאסר על שוער לקלוט בידיו כדור שנמסר אליו משחקן קבוצתו, וכדי לעודד משחק התקפי, הוחלט על הוצאת כרטיס אדום למי שמכשיל שחקן יריב שנמצא בעמדת הפקעה. מכאן, שלפחות על הנייר, אייפאב אינו חושש לשנות את חוקי המשחק כשיש הסכמה רחבה שיש בכך צורך. אז מי בכל זאת בולם את חדירת הטכנולוגיה אל השיפוט? משה טלסניק זיהה שלושה בעלי עניין נוספים שמשפיעים על משחק הכדורגל. הטלוויזיה, העיתונות הכתובה וקהל האוהדים. בשנים האחרונות הולך מעמדה של העיתונות הכתובה ונמוג כתוצאה מחדירת האינטרנט לחיינו, ולכן נתמקד בשני בעלי העניין האחרים.
It is the hosts against the world champions. No more thrilling prospect in international football.
Многочисленные фото вспышки,
но... А я, ахи, коров, лешар, во мисхак от овша.
Голосто, 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 голосто,
голосто. Эн сафек, ששידורי הטלוויזיה משפיעים מאוד על עולם הספורט בכלל ועל הכדורגל בפרט. עיקר הכנסתה של פיפה, מאות מיליוני דולרים בשנה, מגיע ממחירת זכויות שידור לערוצי טלוויזיה. אם ערוצי הטלוויזיה היו לוחצים על הגופים המנהלים את הכדורגל, לשלב במשחק טכנולוגיות שימנעו טעויות שיפוט, סביר להניח שהם היו מצליחים בכך. כפי שמציין משה, רובם המוחלט של אוהדי הכדורגל צופים במשחקים דרך מסך הטלוויזיה ולא יושבים ביציעים.
כל שנים שאני אוהד כדורגל, מעטות הפעמים שיצא לי ללכת למגרש הכדורגל לצפות במשחק. אבל ראיתי הרבה מאוד כדורגל בחיי, ולמעשה מה שצפיתי בו זה היה משדר טלוויזיוני, עם הקלוז-אפים שלו, עם הצילומי קהל, עם לראות את המאמן כועס.
זה גרסה מסוימת של אותה המציאות שקיימת על המגרש. גרסה טלוויזיונית.
זו גרסה טלוויזיונית.
משחק הכדורגל שאנחנו רואים על המסך הקטן, הוא, כמעט כמו כל תוכנית אחרת, מוצר בידורי. הוא צריך לעניין אותנו, לרגש אותנו, ולגרום לנו לצלוח את הפסקת הפרסמות הבאה, כדי להגיע גם לזו שאחריה. משה ראיין במאים, מפיקים ושדרים, בניסיון להבין כיצד הם הופכים את משחק הכדורגל למופע טלוויזיוני מבדר. מפיק טלוויזיה ותיק סיפק לו תיאור מפורט של נקודת צי טיפוסית במשחק.
לאחר הפקעת שער מתמקדים בשמחת השחקן המבקיע. אחר כך עוברים לשוער המתוסכל שמניח ידיים על מותניו והולך להוציא את הכדור מהשער. מרים את שמחת יציא האוהדים, ואז יוצאים לשלושה הילוכים חוזרים. שניים מאמרים את השער מזוויות שונות, ועוד אחד שמראה את המאמן של הקבוצה המבקיעה מניף את ידיו באוויר. השלב האחרון הוא החזרה לשגרה של צילום חידוש המשחק מקו האמצע.
זאת אומרת, זה מתכון.
הנה לפנינו נרטיב של סי בשידור משחק כדורגל. מכאן הוא התנהל על מי מנוחות עד שיבוא שער נוסף, עבירה קשה או טעות שיפוט.
התיאור הזה חושף בפנינו את צורך אנשי הטלוויזיה בנקודות סי דרמטיות במשחק הכדורגל. וטעויות שיפוט הן נקודות סי שכאלה.
כל עוד זה לא שבור, לא צריך לתקן. להפך, הפופולריות עולה. מאיר אנשטיין למשל אמר לי, אני אוהב טעויות שיפוט. יש על מה לדבר. והוא אוהב לדבר.
מבחינתו, אם יש טעות שיפוט, זה טוב לדרמה, נכון?
זה טוב לדרמה. עכשיו, לא רק זה, שידורי הכדורגל לא מסתיימים בשידור המשחק. נפתחים אולפנים, במיוחד כמובן ברואי ספורט גדולים, על מה ידברו? אין כמעט אירועים במשחקי הכדורגל.
במילים אחרות, לאנשי הטלוויזיה יש אינטרס מובהק לשמר את המצב הקיים, שבו טעויות שיפוט אקראיות מכניסות פלפל ודרמה במשחקים שבהם אין מספיק שערים או אירועי סי אחרים. מכאן שאם ערוצי הטלוויזיה אינם בולמים באופן אקטיבי שילוב של טכנולוגיה בשיפוט, הרי שלכל הפחות הם אינם דוחפים את רשויות הכדורגל לשנות את המצב הקיים. הפרק בחסות Fireblade. הבטחה, זמינות, ניטור ומהירות, כל מה שהאתר שלך צריך, הכל במקום אחד. לפני מספר חודשים קראתי את הביוגרפיה של סטיב ג'ובס, מנכ"ל אפל. אחד מהסיפורים המעניינים בספר הוא האופן שבו עיצב ג'ובס את החנויות של אפל. הוא השקיע שעות של מחשבה בגביית המיקום של כל שולחן וכל כיסא, צבע הרצפה ואפילו החומר שממנו יהיו עשויות המדרגות. מדוע? מכיוון שג'ובס ידע שרושם ראשוני הוא חלק חיוני מתהליך הרכישה. גם בעלי אתרי אינטרנט יכולים ללמוד מג'ובס, אם האתר שלכם עולה לאט, או שמדי פעם הוא לא זמין בעקבות עומס של גולשים, מבקרים לא ימהרו לשלוף את כרטיסי האשראי, באותו המידה שהם לא ימהרו לעשות זאת בחנות חשוכה ומאופשת שחלון הראווה שלה מלוכלך. בפרסומת הקודמת סיפרתי לכם על שירות האבטחה שמציע פיירבלייד. בנוסף להגנה מפני הקרים, פיירבלייד דואגת שהאתר שלכם יישאר זמין ופעיל גם במצבים של עומס מבקרים גבוה או תקלה בעקבות טעות אנוש. פיירבלייד מחזיקה 30 שרתים ברחבי העולם כדי לדאוג שהאתר שלכם יופיע במהירות הבזק על המסך של כל גולש ולא משנה באיזו מדינה הוא נמצא. אלו שירותים חיוניים שכל חברה, קטנה או גדולה, חייבת לשקול אותם בכובד ראש אם היא רוצה להצליח בעידן האינטרנט. פיירבלייד מציעה חודשיים של התנסות בחינם למאזיני עושים היסטוריה. לקבלת ההטבה לחצו על הבאנר של פיירבלייד באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com. ועכשיו, בחזרה לפרק. בעל העניין השני במשחק הכדורגל הם האוהדים, שהרי בלעדיהם אין לספורט זכות קיום. השחקנים על המגרש יכולים אולי להתרגל ליציעים מאוכלסים בדלילות, יש ענפי ספורט נדחים שבהם זו הנורמה אחרי הכל, אבל מבחינה כלכלית גרדה, ללא מיליוני האוהדים שרוכשים כרטיסים ומאות המיליונים שצופים בשידורי הטלוויזיה, הכדורגל היה מפסיק להיות עסק רווחי ומניב לעסקנים שמנהלים אותו. אם חלק ניכר מהאוהדים היה חש שטעויות שיפוט מפריעות מאוד להנאה מהמשחק, אייפאב הייתה עושה הכל כדי למנוע את חוסר סביעות הרצון הזה. אז מה אם כן דעתם של האוהדים על המצב הקיים? קשה להתייחס לציבור מגוון וגלובלי כל כך כמו קהל אוהדי הכדורגל כמקשה אחת. מצד אחד, ישנם האוהדים שנגדיר אותם בשפה עדינה כמחוספסים. עבורם המשחק הוא מלחמה שחייבים לנצח בה, גם אם המשמעות היא לקלל, לזרוק בקבוקים על אוהדי הקבוצה היריבה ולנהום קריאות גזעניות על שחקנים כהי אור. הסופר האנגלי ניק הורנבי הוא לא כנראה אחד שישליך בקבוקים מעבר לגדר, אבל כפי שמגדיר זאת משה בתזה שלו, הורנבי, אוהד שרוף של ארסנל, הוא כנראה נכדה הרוחני של קבוצת האוהדים הזו. בספרו קדחת המגרש, הורנבי מפרט מהם לדעתו המרכיבים החיוניים למשחק כדורגל מוצלח. ציטוט. על מנת שהמשחק יהיה באמת חוויה בלתי נשכחת, מסוג המשחקים שאתה חוזר מהם כשכולך רועד מבפנים מרוב סיפוק והגשמה, רצוי שיהיו בו כמה שיותר מהמרכיבים הבאים. שערים, קהל רועש, וגם שיפוט גרוע באופן שערורייתי. חרון ההתמרמרות הוא נדבך חיוני בחוויית הכדורגל המושלמת. אי לכך, אינני יכול להסכים עם פרשנים שטוענים שלשופט היה משחק טוב אם לא הרגישו בו. אני מעדיף להרגיש בשופטים ולנבוח עליהם ולהרגיש שהם מרמים אותי. סוף ציטוט. אוהדים מסוגו של הורנבים, כן, אולי מעדיפים, גם אם הם לא חושבים על כך במודע, משחק פרוע ולא מסודר, מכיוון שהוא גורם לאדרנלין לזרום בדם, וכפי שציין הורנבי, אין כמו חרון ההתמרמרות כדי לגרום לאדרנלין לזרום כמו מים. קהל שכזה אינו דוחף את אייפאב לשלב טכנולוגיה בשיפוט, שכן אין טעם להתמרמר על החלטה של מכונה. מעידך, בשנים האחרונות אוהדים מסוגו של ניק הורנבי הולכים ומאבדים את הדומיננטיות ביציהן של קבוצות כדורגל אירופאיות. יש לכך סיבות רבות שלא ניכנס אליהן, אבל השורה התחתונה היא שמחירי הכרטיסים למשחקים במדינות רבות עלו באופן ניכר ב-20 השנים האחרונות, עד לעשרות ואף מאות יורו לכרטיס. הקהל שיכול להרשות לעצמו לרכוש כרטיס הוא ברובו קהל ממעמד הביניים. קהל עדין ומחוספס הרבה פחות מאנשי מעמד הפועלים שגדשו את היציעים לפני 30 ו-40 שנה. עבור קהל זה, הכדורגל הוא פחות מלחמה ויותר הצגת בידור. כזו שאפשר לקחת אליה אפילו את האישה והילדים. פיפה מעודדת קהל שכזה להגיע למשחקי הכדורגל, ואף התאימה את חוקי המשחק לרוח החדשה שמנשבת מהיציעים. למשל, כשביקר משה טלסניק במשרדי פיפה שבציריך, הוא נתקל באחד המסדרונות, במקרה לגמרי, במר ז'רום ולקה, המזכיר הכללי של הארגון. הפגישה המקרית התגלגלה לראיון מקיף, שבו חשף ולקה את הלך הרוח של פיפה לגבי עידון הכדורגל. ציטוט. משה, יש תחושה שפיפה מנסה להפוך את הכדורגל ליותר מעודן, יותר civilized. כך למשל, האיסור להוריד חולצות לאחר הפקעת שער. ז'רום, צריכים להיות כללי התנהגות וחוקים לגבי האופן אפילו של החגיגות. כשאני ואתה באנו לכאן, למשרדי הארגון, נהגנו לפי קוד לבוש מסוים ולא הגענו עם כפכפי גומי. משה, אבל זוהי שמחה ספונטנית. ז'רום, כשנולד לך תינוק, אתה לא הולך לחגוג בריצה בלי חולצה מסביב לבית החולים. אותו הדבר צריך להיות על המגרש, צריך לכבד את המקום שבו נמצאים. סוף ציטוט. התשובות האלה מלמדות אותנו שני דברים. האחד, שז'רום ולקה כנראה לא ביקר בחדר יולדות בסורוקה. השני, שפיפה אכן חשה בצורך לשנות את הכדורגל ולהתאים אותו לקהל מעמד הביניים, על ידי איסור על הורדת חולצה, ענישה נוקשה יותר על עבירות חמורות וכו'. הצורך הזה הוא אולי הסיבה לכך שלפני 4 שנים, בפעם הראשונה בכמעט 100 שנה, נכנעה אייפאב והחליטה לתת לטכנולוגיה להיות חלק מהשיפוט בכדורגל. ושמיד נבחח, זו אמנם קנייה מינימלית ומינורית, אבל בכל זאת, קנייה. שער נחשב לחוקי אם הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער. באופן טבעי, מחלוקות וויכוחים לגבי החלטות שיפוט על כדורים שחצו או לא חצו במלואם את קו השער, קיימים כנראה מאז ראשית ימי הכדורגל. הילוכים חוזרים על מסכי הטלוויזיה יכולים היו למנוע חלק ניכר מהמחלוקות האלה כבר מאז שנות ה-60, אבל באייפאב החליטו כאמור שלא לאפשר לשופטים להיעזר בהם במהלך המשחק. אבל הקהל בימינו הוא לא אותו הקהל של שנות ה-60. עבור הקהל החדש, המעודן יותר, לרעיונות של משחק הוגן ושיפוט צודק יש משקל מהותי, מכיוון שכדורגל עבורו אינו רק מלחמה נגד קבוצה אחרת, אלא גם ספורט. ובספורט, כפי שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, לא יפה לרמות. קהל חדש זה מתקשה לקבל בלב שלם טעויות שיפוט בוטות, שכן הן פוגעות באסתטיקה הספורטיבית של הכדורגל. תחת לחץ הולך וגובר זה, החליטה פיפה בשנת 1999 לבחון באופן ראשוני וזהיר את האפשרות לעשות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות יותר כדי לזהות אם הכדור עבר במלוא את קו השער או לא. מבין מגוון ההצעות והרעיונות שהועלו, שתי טכנולוגיות נחשבות למועדפות ומוצלחות במיוחד.
לא. Is challenging the ball on left far, the ball's pulled out.
It did appear to be something that came up from the line, a little bit of white. We'll see. Federer's forehand down the line, called out.
Got it. No, it's out. No, it's out.
Whoa! הראשונה היא טכנולוגיית הוקאי, שכבר נמצאת בשימוש קבוע במשחק הטניס. סדרה של מספר מצלמות מהירות עוקבות אחר תנועתו של הכדור, ומחשב מנתח את מיקומו ביחס לקווים המסמנים את גבולות המגרש בטניס או את קו השער בכדורגל. כשהמחשב מזהה שהכדור חצה את הקו, הוא מוטט זאת לשופט.
With the human eye only being able to register the ball's exact position when it has significantly crossed the line for a certain period of time, goal line incidents always pose a challenge for the officials. In some cases, not even TV replays, which analyze the incident from different angles and in slow motion, can always determine whether a goal has been scored or not.
הטכנולוגיה השנייה נקראת גול רף, ומבוססת על עיקרון שונה בתכלית, השראה אלקטרומגנטית. חוטי מתכת התפועים בקורות ומתחת לשער משרים סביבו שדה מגנטי. בתוך כדור הכדורגל, ממש מתחת לשכבה החיצונית שלו, יש חוטי מתכת זהירים. כשחוטי המתכת חולפים דרך השדה המגנטי שבאזור השער, הם יוצרים בו אדוות, כמו אבן הנופלת לבריכה שקטה. אנטנות מתאימות סביב השאר מסוגלות לזהות את האדוות והתנודות בשדה המגנטי המקורי, ולמדוד את מיקומו של הכדור ביחס לקו השאר, ולאותת לשופט בהתאם. שתי המערכות האלה, הוקאי וגולרף, מכונות בשם כולל GLT, Goal Line Technology. לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות משלה, ופיפה בחנה אותן בסדרת ניסויים על פני מספר שנים. התוצאות היו מעודדות. בשני המקרים דיוק המערכות היה מספק למדי. אף על פי כן, בשנת 2010 החליטה פיפה להפסיק את הניסויים ולאסור באופן גורף את השימוש ב-GLT. נשיא פיפה, ספ בלאטר, הסביר את ההחלטה ברצונה של ההתאחדות לשמר את אופיו האוניברסלי והאנושי של המשחק. ציטוט. יש לנו 260 מיליון איש שמעורבים במשחק באופן ישיר. ענפי ספורט אחרים משנים את חוקי המשחקים באופן תדיר כדי להגיב לטכנולוגיה חדשה. אנחנו לא עושים את זה, וזה מה שמביא לעניין ולפופולריות של הכדורגל. הבה נשאיר את המשחק עם שגיאות. חברות הטלוויזיה יכולות לשמור לעצמן את הזכות להחליט אם השופט צדק או טעה, אבל השופט הוא זה שעדיין יקבל את ההחלטה. אדם ולא מכונה. סוף ציטוט. ובכל זאת, פחות משנה לאחר מכן, ב-2011, הפכה ועדת אייפאב את ההחלטה על פיה, והחליטה לאשר את השימוש ב-GLT בכל הטורנירים והמשחקים החשובים. בפעם הראשונה יורשו השופטים להיעזר במערכת מדידה אלקטרונית ומדויקת, ולא רק בעיניהם או בעיני הכוונים, לשם קבלת ההחלטות.
The referee has the freedom to decide based on what he has seen if the ball was correctly scored or not and to give this goal. In this case, I don't see why you should be against. I mean, it doesn't change the spirit of the game. It doesn't change the speed, the value and the game itself.
הקנייה הזו הגיעה בעקבות אותו שער ספציפי, שער שלא אושר, שדרבן את משה טלסניק לכתוב את עבודת התזה שלו. הטורניר היה גביע העולם בדרום אפריקה, שמינית הגמר בין אנגליה וגרמניה. משחקים בין אנגליה וגרמניה תמיד טעונים, או כפי שהגדיר זאת שחקנה של אנגליה, פרנק למפארד, אין דבר כזה משחק ידידותי נגד גרמניה.
It was the 26th of July. It was the second round of the World Cup.
ואני זוכר שצפיתי בשער, זה היה אחר הצהריים. התוצאה הייתה 2-1 לגרמנים, ושתי דקות לפני המחצית, פרנק למפארד, שהוא שחקן מאוד מוכשר, בועט מבערך 18 מטר לשער הגרמני. הכדור עובר במלוא את קו השער, שעל פי חוקת הכדורגל זה שער חוקי, יוצא החוצה, ואף אחד לא ראה, שופט לפחות לא ראה שזה שער, הוא לא חשב שכדור נחת בפנים, כדור יצא החוצה.
That's a lovely touch.
But something was horribly wrong. The Germans were still playing.
השער לא אושר.
That surely crossed the line. It's not been given.
עכשיו, בהמשך האנגלים גם הפסידו. קיבלו עוד שני שערים מהגרמנים, פשוט היו פחות טובים.
זאת אומרת, השער הזה עקרונית לא קבע את תוצאת המשחק.
אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אם השער הזה היה משווה את המשחק, אי אפשר לדעת איך המשחק היה מתפתח, זה גם מה שהופך את הכדורגל לכל כך יפה וכל כך מיוחד.
קשה לשים את האצבע על הסיבה העיקרית לכך, שדווקא השער ספציפי זה גרם לנציגי אייפאב לשנות את החלטותיהם הקודמות. לכאורה, מדובר בעוד טעות שיפוט סטנדרטית, לא פחות וגם לא יותר שערוייתית מאין ספור טעויות שיפוט אחרות בהיסטוריה. אבל אין עוררין על כך שההחלטה על אישור ה-GLT באה בעקבות אותו שער. ז'רום ולקה, המזכיר הכללי של פיפה, אמר זאת בבירור ברעיון שערך עם המשה. ציטוט. היה זה השער הברור במשחקי הגביע העולמי ששינה את דעתנו. אנחנו נוטים להיות קשובים, ולבסוף אנחנו דנים בנושאים שדורשים טיפול. סוף ציטוט. יכול להיות ששערו הפסול של למפארד היה הקש ששבר את גב הגמל בעקבות לחץ הולך וגובר שחשה ועדת הכדורגל הבינלאומית מצד הקהל. כפי שמציין משה טלסניק, כל מי שישב באצטדיון באותו הרגע ידע שהשער היה חוקי. לכולם היו טלפונים חכמים ביד. בתוך שניות יכלו הצופים לקרוא מסרונים מחברים בבית, דיווחים בטוויטר ובבלוגים, ולצפות בשידורים חוזרים באתרי ספורט. כולם, בכל העולם, וגם באצטדיון, ידעו שמדובר בשער חוקי. כולם, חוץ מהשופט.
השופטים הם כמו... הם הגיבורים הטרגיים כאן. חורחל אריונדה הוא גיבור טרגי. הוא לא באמת התכוון לטעות באותו משחק. אבל בטעות שלו הוא גרם לשינוי.
הם היחידים שבעצם מפסידים מהטעויות האלה. הם... אותם מקללים.
כן.
עבור קברניטי הכדורגל, שכאמור נוטים להיות קשובים לרחשי הלב של האוהדים, המצב הזה היה בלתי נסבל. ברור לגמרי שלו הייתה מערכת ה-GLT בשימוש בזמן המשחק, השופט היה מאשר את השער ללא היסוס.
נשיא פיפה, סב בלטר, שהתנגד בכל תוקף להכנסת טכנולוגיה, הוא אמר לעצמו, אני מעדיף למות לפני שאני עוד פעם אחזה באירוע כמו שקרה היום. המבוכה הייתה מאוד מאוד גדולה. וזה למעשה מה שהביא להכנסת גולן טכנולוגי.
לסיכום, הסטטוס קוו של הימנעות משימוש בטכנולוגיה בשיפוט בכדורגל החזיק מעמד למעלה מ-100 שנה בזכות שילוב אינטרסים מצד בעלי עניין שונים. עסקנים ומקבלי החלטות שרצו לשמור על משחק אוניברסלי, זהה ופשוט בכל מקום בעולם, כלי תקשורת ששמחים על הדרמות שמספקות טעויות השיפוט, והאוהדים שמחפשים אקשן ואדרנלין. בשנים האחרונות חל שינוי באופי הקהל שמגיע למשחקי הכדורגל בליגות האירופאיות. קהל שמעוניין פחות במלחמות וטעויות ויותר בבידור נקי וספורטיבי. הקהל הזה מפעיל לחץ עקיף על אייפאב להכניס עזרי שיפוט מתקדמים לכדורגל, כמו עזרי השיפוט שהוא מכיר מכל ענפי הספורט האחרים, מטניס ועד כדורסל. חשוב להכניס את ההחלטה לאשר את השימוש ב-GLT לפרופורציה. ה-GLT ימנע, במקרה הטוב, רק סוג מסוים אחד של טעות שיפוט, אישור או אי-אישור שערים על סמך השאלה האם הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער. יש עוד טעויות שיפוט פוטנציאליות רבות מספור, החל ממסירה בזמן נבדל ועד נגיעת יד ברחבה שאתה צריכה להוביל לביתת עונשין מ-11 מטר. על חשש, לשופטים האומללים יש עדיין אין ספור הזדמנויות לטעות. אבל האם באמת נפרץ הסכר ובעקבות ה-GLT נזכה לשטף של שדרוגים אלקטרונים שיצמצמו למינימום את טעויות השיפוט? קשה לדעת. משה טלסניק מאמין שכך אכן יהיה, אבל הוא לא מייחל ליום הזה.
על אף שאני לא חושב שבימי חיי נזכה לראות, אבל אנחנו הולכים לכיוון הזה. אני מאוד מקווה שיקר זמן עד שתיכנס טכנולוגיה שתשנה בצורה מהותית את האופי של השיפוט של משחק הכדורגל.
באופן אישי, אני מזדהה עם דעתו של משה. גם אני בסתר ליבי מתקשה לדמיין את הכדורגל בעוד 50 שנה כמעין משחק סטרילי שבו מחשבים ומצלמות מחליפים את השופט האנושי. יש חן מסוים בעובדה שאני, רן לוי, שהפעם האחרונה שבה שיחקתי כדורגל הייתה בכיתה ג', שלא מסוגל לרוץ ספרינטים 90 דקות רצופות גם אם חיי יהיו תלויים בכך, ושהכדור היחיד שאני מתקרב אליו בימינו הוא אספירין, יכול לשבת מול המסך, לצקצק בלשון, לנחור בבוז ולהגיד, זה אידיוט, איך הוא לא ראה שהיה שער? זהו, עד כאן. תודה למשה טלסניק שכאמור הציע לי את הנושא לפרק וגם התראיין. משה סיפר לי שהוא מעביר הרצאות על המסע המעניין שלו, נבחי ההיסטוריה והביורוקרטיה של מוסדות הכדורגל. אם זה נשמע לכם מעניין, תוכלו למצוא את פרטי הקשר של משה בפוסט של הפרק הזה לאתר הבית. מיד נמשיך אל פתרון חידתו של ניר דהן והודעות נוספות, אבל ראשית, פרסומת אחת קצרה. הפרק בחסות אודיו אנג'ן מציע מערכות אודיו ברמה גבוהה ובמחירים הגיוניים, ההטבה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. השבוע ראיתי סרטון מעניין בפייסבוק. בחורה צעירה שנסעה בכביש, ואוטובוס שנדחף לתוך נתיב הנסיעה שלה שפשף את הרכב ושבר את מראת הצד שלה. זה לא החלק המעניין. זאת אומרת, בטח עניין אותה, אבל מה שעניין אותי זה שבסרטון, שהוקלט על ידי מצלמת הדשבורד שלה, שומעים אותי ברקע, אחד הפרקים של עושים היסטוריה. זה גרם לי קצת לחשוב על האופן שבו אנשים מאזינים לתוכנית. יש כאלה שמקשיבים ברכב, אחרים בעזרת אוזניות או מול המחשב. אולי יש להם הרבה רעשי רקע, ואולי לא. לי אין שום שליטה על כך. כשמוזיקאי או להקה מקליטים אלבום, הם בדרך כלל מנסים להעניק למאזינים שלהם את חוויית ההזנה האיכותית ביותר האפשרית. טכנאי האולפנים משקיעים שעות במיקום המיקרופונים, בידוד רעשים ועוד פרטים קטנים שעושים את ההבדל. ואז מה? בא מישהו, קונה את האלבום ומנגן אותו דרך רמקולים פשוטים של 20 שקל. לא חבל? בשביל מה בילו פינק פלויד שבועות באולפן? בשביל מה ישן דיוויד בוי כל כך הרבה סמים? בשביל שבסוף הכל יישמע כאילו הוא שר עם סיר על הראש? אודיו אנג'ן מבינה שאתם רוצים את המוזיקה שלכם בדיוק כמו שצריך. מערכות האודיו שלה תוכננו ונבנו במיוחד עבור מקורות דיגיטליים כמו מחשבים ונגנים, כדי שנוכל לשמוע את המוזיקה שלנו היכן שאנחנו שומעים אותה רוב הזמן, ובאיכות גבוהה, בדיוק כפי שהתכוון האמן שהקליט אותה. אודיו אנג'ן מציעה למאזיני עושים היסטוריה הנחה מיוחדת של 13%. נצלו את ההזדמנות. לחצו על הבאנר של אודיו אנג'ן באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com. תודה לאודיו אנג'ן ופיירבלייד על תמיכתן בעושים היסטוריה. בפרק שעבר שאלתי אתכם שתי חידות. החידה הראשונה הופיעה למעשה כבר לפני שני פרקים, והייתה אתגר מרוץ ויקיפדיה עבור מתכנתים וחובבי מחשב. להגיע מהערך על משחקי הכס לערך הארטילאי על הגרצילינאוסטס. אין שום סיכוי שאני מבטא את זה נכון. מסתבר שזה לא היה פשוט. עמיעד, מאזין ותיק ואשף מחשבים מהיכרות אישית, הריץ מספר תוכנות במשך 3 ימים, ואף אחת מהן לא הצליחה להגיע לפתרון. קפלן מצא פתרון, אבל כזה שכולל ערכים שלא מופיעים בגוף הטקסט, ולכן לא פתרון תקף. תמיר כמעט ותיגן את המחשב הנייד שלו כשהתוכנה שלו הריצה 300,000 ערכים, ולפסוף היה זה המאזין זאב שעמד במשימה. התוכנה שלו רצה במשך 5 שעות ו-20 דקות, אספה למעלה מ3.5 מיליון ערכים, ומצאה מסלול בלתי צפוי. מסתבר שפיטר דינקלג', אחד השחקנים במשחקי הכס, דיבב דמות מצוירת של קוף קדמון בסדרה Ice Age, עידן הקרח. דמות אחרת בסדרה היא זו של זוחל תת ימי בשם מטריו ריינחוס. אין שום סיכוי שאני מבטא את זה נכון. הזוחל הזה מסתבר קשור בדרך כלשהי לתנין הפרה-היסטורי גרצילינאוסטס. די עם השמות האלה, מספיק. מעניין לציין שאולי התוכנות הסתפכו עם החידה, אבל יוני שטרן הציע פתרון נכון לחידה הזו כבר לפני 3 שבועות. ניצחון המוח על הסיליקון, ללא ספק. החידה השנייה הייתה חידה של ניר דהן. פסגת האברסט כידוע מגיעה לגובה של כמעט 8,850 מטרים. פסגת הצ'ימבורזו באנדים מגיעה אמנם רק ל-6,268 מטרים, אך מכיוון שהר זה קרוב יותר לקו המשווה, ומכיוון שכדור הארץ בולט יותר באזור הזה, פסגת הצ'ימבורזו היא בעצם הנקודה הרחוקה ביותר ממרכז כדור הארץ. כעת נניח שבנינו מסילה שמקשרת בקו ישר את שתי הפסגות. אם נשים כדור על אמצע המסילה, לאיזו פסגת הר התגלגל הכדור? זו הייתה שאלה טריקית מאוד שגרמה לכם לשבור את הראש הקולקטיבי שלכם בפורום. בבסיס החידה ניצבת הדילמה. כדור מתגלגל עקרונית לנקודה הנמוכה יותר, אבל מי מבין פסגות הערים נמוכה יותר? אם כדור הארץ היה באמת כדור עגול, מושלם ואידיאלי, קל היה לומר. האברסט גבוה יותר, הצ'ימבורזו נמוך יותר, ולכן הכדור התגלגל לצ'ימבורזו. אבל כשמדובר בכדור פחוס ולא מושלם, גבוה ונמוך הופכים להיות מושגים בעייתיים ולא מובנים מאליהם. אז איך אפשר להפוך את כדור הארץ לכדור מושלם? ובכן, יש דרך כזו, ואף אחד בפורום לא מצא אותה. בניגוד לסלעים הנוקשים, מי האוקיינוסים נוזלים ויכולים לנוע ממקום למקום. המים מרגישים את כוח המשיכה ומסתדרים באופן טבעי, כך שפני האוקיינוסים יוצרים בקירוב טוב כדור מושלם. כל נקודה על פני הים מרגישה את אותו כוח המשיכה. זו הסיבה שאנחנו מגדירים את G, קבוע תאוצה עבור כוח המשיכה, בגובה פני הים. כעת יש לנו נקודת יחוס שמאפשרת לנו להגדיר מהו גבוה ומהו נמוך, גובה ביחס לפני הים. פסגת האברסט גבוהה יותר ביחס לפני הים מאשר פסגת הצ'ימבורזו, ולכן הכדור התגלגל אל הפסגה הנמוכה יותר באנדים. גם הפעם אני אתן לכם שתי חידות מרוץ ויקיפדיה. הראשונה עבור בני אדם היא להגיע מהערך על כדורגל אל הערך על העיר האמריקנית פורטלנד. באמריקה לא משתגעים על כדורגל, אז מה הקשר? יש קשר. החידה השנייה היא עבור תוכנות כמובן. עליכן להגיע מהערך על כדורגל לערך על הקונצ'רטו לפסנתר מאת סמואל ברבר. מה הקשר בין קונצ'רטו לפסנתר לכדורגל? וואלה, אין לי מושג. תפתיע אותי. לקראת סיום, כמה מילים לגבי פרסום בעושים היסטוריה. אחת הפרסמות בפרק שעבר הייתה עבור חברת F5 Networks, שביקשה לגייס מהנדסים ואנשי אקדמיה. אני שמח לספר לכם ש-F5 זכתה לכמות נכבדת מאוד של פניות וקורות חיים ממאזינים, והפידבק שקיבלתי היה שהם מרוצים מאוד מהיעילות של הפרסום בתוכנית. הפידבק המשמח הזה מלמד אותי שני דברים. הראשון הוא שלכם המאזינים יש חלק מכריע בהצלחת הפרסום בעושים היסטוריה. כמובן כשאתם פונים אל המפרסמים כלקוחות או עובדים פוטנציאליים, אבל גם כמי שיוזמים את הפרסום. במקרה הזה, הקשר עם מחלקת משאבי אנוש של F5 Networks נוצר באמצעות מאזין ותיק שעובד בחברה וסיפר לאשת כוח האדם על התוכנית ועל הקהל המאוד איכותי שלה. במקרה, הם דיברו על זה בקפיטריה, ועוד עובדים ששמעו אותם התחילו לספר לה שהם מאזינים לתוכנית. היא בטח חשבה שהכל היה מאורגן מראש. השורה התחתונה היא שאם אתם רוצים לסייע לי ולעושים היסטוריה, אתם יכולים לעשות זאת על ידי כך שתרימו טלפון בשתיים בלילה לאשת כוח האדם שלכם, תאירו אותה ותספרו לה לתוכנית. אתם יודעים מה? אפשר גם סתם לדפוק לה לדלת במשרד בהפסקת הצהריים. המסקנה השנייה מהצלחת הפרסומת בפרק הקודם, כשהפרסום בעושים היסטוריה יעיל מאוד בכל מה שנוגע לגיוס עובדים בתחום ההייטק. זה לא היה צריך להפתיע אותי האמת, על פי סקר שערכתי כמעט שני שליש ממאזיני התוכנית מגיעים מתחומי ההייטק, אקדמיה ומקצועות צווארון לבן אחרים. אז אם אתם או החברה שלכם רוצים לגייס מהנדסים או חוקרים, הפרסום בעושים היסטוריה הוא אפשרות יעילה ומשתלמת מאוד. ואת זה אתם יכולים לספר לאשת כוח האדם שלכם כשתאירו אותה בשתיים לפנות בוקר. אני בטוח שהיא תודה לכם, באמת. כתמיד, אתם מוזמנים לתמוך בעושים היסטוריה גם על ידי רכישת ספרים ומוצרים אחרים בחנות התוכנית שבאתר הבית, www.ranlevi.com. לאחרונה הוספתי מוצר חדש לבקשת המאזינים, דיסק און קי בנפח 8 ג'יגה, ועליו כל 148 פרקי התוכנית. כל הפרקים על דיסק אחד וגם הספר האלקטרוני לשבור את האקסיומה החמישית. מקשיבים, קוראים, מעתיקים למחשב ולחברים, ובסוף נשארים עם דיסק-און-קי איכותי, שימושי לכל מטרה. 109 ורבע שעות של עושים היסטוריה, ודיסק-און-קי תמורת 66 שקלים בלבד. משתלם? עושים היסטוריה הם נירה עמית, ענת וייסברג ונתן פוזניאק בצוות הקומנדו של התחקיר, נועם דגן וכפיר נוח מחשפי הסאונד, נועם ערך את הפרק ששמעתם היום, דינה בר מנחם מצליפה על העברית הקלוקלת שלי, נועם קופרשטיין הופך את הצלילים לצבעים ביורים שמלווים את הפרקים, ניר דהן זורה לכם חול בעיניים עם החידות שלו, דני תימור הוא איש המסתורין הבינלאומי שאחראי על הניהול העסקי, ואני, רן לוי, כותב, מקריין, ובסך הכל מנסה לשרוד את העונש הגדול. החופש הגדול. זהו, עד כאן להפעם, אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת רן את ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.